לא יודע אם אני צודק. יום חג זה שהביאים קורבן חגיגה. אבל זה שני ימים כאלה שהתחדשו בדורות שלנו, והשאלה היא מה אתם יודעים, זה שביום עצמאות רוב עם ישראל מקיים את מצוות היום, ומנגל, או איך שלא נקרא לזה, זה דבר נחמד. השאלה, מה התוקף האמוני, הרוחני, שיש ליום הזה? אתם יודעים, אנחנו בתור יושבי בית המדרש, אז זה התפקיד שלנו, זה שעם ישראל זה יום עצמאות, זה נורא נחמד. אני לא יודע אם בארצות הברית יש יום עצמאות, יש? יש, אומרים שכן. זה לא איזה משהו שקשור לקדוש, סתם יום הולדת למדינה, נחמד. איפה יום עצמאות מתחבר ליום קדוש? אתם יודעים שהרב צביודה, לקראת יום עצמאות, כדאי לקרוא שיחות הרב צביודה. כל הזמן כדאי, אבל כדאי גם לקראת יום עצמאות. הנה, צימו לכם. יש ספר כזה, שיחות הרב צביודה לחגים. מכירים את זה? יש שם איזה... למועדים. זה שם איזה, לא יודע, זה 10-12 שיחות. הרבה מה לקרוא. ויש בספר לנתיבות ישראל כמה מאמרים על יום העצמאות. אחד הכותרות שהרב צביודה נתן ליום העצמאות, הוא קרא לזה בנתיבות ישראל, זה ספר מאמרים שהרב צביודה כתב לעיתונים, הוא קרא לזה לתוקף קדושתו של יום עצמאותנו. אז רואים שהרב צביודה למנגל הזה הוא נתן תוקף של קדושה, לא יודע אם המנגל, אבל היום הזה הוא נתן תוקף של קדושה. זה יום קדוש. נו, זה דבר שצריך לסבר. כי בארצות הברית, סליחה שאני מזכיר אותם פה, זה לא יום קדוש. יום אזרחי נחמד, יום כזה נחמד, הווי לאומי, או לא יודע בדיוק איך להגדיר את זה. הרב צביודה, הוא שם את זה על פלנטה, זה יום קדוש, תוקף קדושתו של יום עצמאות, יום קדוש. ויש בספר שהוציאו הר המור, אני חושב, מאמר שלם של הרב טאו על המאמר הזה. כמה עשרות עמודים. קיצור, יש מי שרוצה, יש איך להתכונן ליום עצמאות. אבל לפני יום עצמאות יש דבר מעניין מאוד, שזה יום הזיכרון. ולכאורה, דבר מוזר ביותר, אני לא יודע מי היה אחראי על זה, ומי תזמן פה את הצמדה של שני החגים, הימים המיוחדים האלה, אבל זה דבר מופלא ביותר. אתם יודעים שהרגש של הבן אדם זה לא משחק. ובן אדם ביום הזיכרון שנפל לו מישהו, זה לא מהימים השמחים. לא מהימים השמחים. ואומרים לו, תשמע, יש יום בשנה שכולנו איתך, כולנו כואבים איתך. אני לא חושב שזה נכון, אבל זאת אומרת, זה נכון, אבל זה לא נכון שזה התפקיד של היום הזה. ופתאום יורדת השמש, ואופ, יום העצמאות, ופתאום תלחוץ על הכפתור שלה לשמוח, ו... מתחיל לסמוך. זה מוזר. איך אפשר לעבור מקצוות כאלה גדולים למקומות כאלה שמחים? פלא גדול הדבר הזה. אני לא יודע מי עשה את זה, אבל אני ננסה לראות, ננסה, שיש פה דווקא דבר גדול. אני עוד פעם לא אומר שיש פה איזה מקורות של קודש, שמישהו בכוונה סידר את זה ככה. אני, הקטן, לומד מזה דבר גדול. אני חושב שאם אני אבין טוב, לשם אני חותר. מה זה יום הזיכרון? אז יש לי סיכוי יותר טוב להבין מה זה יום העצמאות. אני יותר אצליח להסתכל על יום העצמאות כמו שהרב צביודה מסתכל על יום העצמאות. וזה יום קדוש. למה זה ככה? אתם יודעים, בכל מדינה בעולם, כדי שהמדינה תתקיים, אז צריך שאנשים מסוימים מסירות הנפש. אם זה יהיה רק דיבורים, זה לא ילך. אתם יודעים, בעולם הקרבות, אתה יכול לשכנע אנשים הרבה דברים. מול טנקים, דיבורים לא כל כך עובד. ולא מול מטוסים, ולא מול כל מה שנלחמים נגדך, צריך להילחם. וטבעו של עולם, גם אנשים נופלים במלחמה. אין ניסים. צריך לקחת אחריות, לעבוד קשה, למזער נזקים, אבל זה טבעו של עולם. והיה אפשר לחשוב שיום הזיכרון זה כמו תשעה באב כזה. מה התפקיד של היום? להיזכר, יש אנשים שבזכותם אנחנו נמצאים פה. ואנחנו כמו חברה נורמלית, תקינה, מרכינים את הראש, אומרים תודה, כי יש פה אנשים ששילמו את המחיר כדי שתהיה פה מדינה. ככה אפשר להסתכל על זה. וממילא, ישאל השואל, גם אצל אומות העולם זה ככה. חוקות הגויים. חוקות הגויים אומרים, בואו, איך אומרים, הם סובלים כל השנה. יום אחד תיזכר ותהיה חלק מהסבל שלהם. אז זה ממש חוקות הגויים. נכון? ככה גם הגויים עושים. אז מה פתאום אנחנו משתפים פעולה עם חוקות הגויים? זה מותר, זה אסור, לא משנה עכשיו. אני חושב שכל מה שאני אומר עכשיו זה לא נכון. זאת אומרת, יום הזיכרון הוא לא בשביל שנזכר באבל האישי של כל נופל, של כל משפחה, של מי שנשאר אחריו, אשתו, אין אדם מת אלא לאשתו, וילדיו, ומשפחתו, זה לא בשביל זה שאת יום הזיכרון. אז למה שאת יום הזיכרון? יום הזיכרון זה משהו אחר. זה בקנה מידה אחר לגמרי. אני אנסה לתאר את זה, ואני אנסה קצת גם להסביר את זה דרך פה איזה גמרא בירושלמי, לנסות לראות את הדברים. יש פה איזה נציב שצילמנו, ומתוך זה, מתוך שזה מאוד תמוע, ננסה לפתור את הדברים דרך הגמרא בסנהדרין. למה זה מוזר? אתם יודעים, עם ישראל מסר את הנפש במשך כל הדורות. דיברנו על זה השנה, בתחילת השנה. עם ישראל מסר את הנפש. על מה מוסר את הנפש? מוסר את הנפש של המצוות. יש מדות, ניסו להכריח אותנו לא לקיים מצוות, וניסו, אתם מכירים את הסיפור על האישה ובניה, שהכריחו אותם להשתחוות לצלם, והרגו בפניה אחד אחרי השני את הילדים, והיא לא השתכנעה, והם לא השתכנעו. עם ישראל מוסר את הנפש במשך כל הדורות. מוסר את הנפש. זה לא דבר חדש. אבל בדור האחרון, 200 שנה האחרונות, אולי קצת יותר, יש פה מסירות נפש מסוג אחר. למה? כי המסירות נפש עד היום, עד 200 שנה האחרונות, אף אחד לא פתאום יוזם מסירות נפש. אם גוי תופס אותך, ומכריח אותך, ומאלץ אותך על 3 עבירות חמורות, או בשעת השמד, אפילו על דבר הכי קטן, רק את הדמסנה אומרת הגמרא, אז אתה מוסר את הנפש. עם ישראל, יש מלא מזה, נשים רחמניות בשלו ילדיהן, ולא היו מוכנים להשתחוות לצלם. עם ישראל מלא בסיפורים כאלה. אשכנזים בתשעה באב מספרים את הסיפור של קהילת ברמייזה, ועוד קהילות שם שנשים רחמניות בשלו ילדיהן כדי לא להשתחוות לצלם. זה דברים מזעזעים. עם ישראל מלא בזה. אבל כל אחד יודע, אין מצווה למות כשהגוי מכריח אותך. הוא שנייה לא מסתכל. תברח? אם אתה יכול לברוח, אין מצווה שתמות. יש מצווה שאם הוא מכריח אותך ואין לך ברירה, תמות. בדרך כלל אנחנו יודעים שכל המצוות שבתורה וחי בהן. לא צריך שתמות. הוא מכריח אותך, לך תכין לי בשבת אוף, תכין לו בשבת אוף. למה? וחי בהן. אם הוא אומר לך, אין דבר כזה לתורה, תכין לי אוף, תמסור את הנפש. אבל אם הוא שנייה לא מסתכל, תברח. אין מצווה שתמות. אין מצווה כזאת. אבל יש מצווה אחת בתורה שהתחדשה, היא באה לידי ביטוי בדור שלנו. ששמה יש מצווה להיכנס למקומות שאתה יכול למות בהם. זה מצוות כיבוש ארץ ישראל. מצוות כיבוש ארץ ישראל. מה המצווה? זה לא שאם גוי בא ורוצה להרוג אותך תברח, והוא תופס אותך תמות. לא. המצווה היא תיזום, תחתור למגע. אבל זה מסוכן. אתה יכול למות. זאת המתכנס, זאת המצווה. יש פה מצווה מיוחדת שאתה מצווה לא רק שאם הוא בא להרוג אותך, אז תמסור את הנפש. שהוא יהרוג אותך. יש פה מצווה, אתה מצווה מעצמך, קום בתור גיבור, ותיכנס לשדה הקרב, ואתה יכול למות, אתה יכול למות. זה המצווה. מצווה יחידה. אין עוד מצווה כזאת. שאתה בקום עשה מצווה לא לברוח. נכון, האיש הערב והירח הלבב, אז עושים להם כל מיני טיפולים. אין, אסור לך לברוח. יש רמב״ם כזה בהלכות מלכים, אתה צריך להאמין הבטחה של הרמב״ם. מי שיאמין בקדוש ברוך הוא, והוא עושה את המלחמה בשביל הקדוש ברוך הוא, הרמב״ם חותם עליו, הוא ישוב משדה הקרב. ככה הרמב״ם כותב. תראו בהלכות מלכים, זה לא הסוגיה עכשיו. טוב, אז אתם יודעים, בדור האחרון התחדש דבר חדש. עם ישראל מוסר את הנפש. הוא מוסר את הנפש בקרב, הוא מוסר את הנפש ביישוב הארץ. אתם יודעים, ליישב את ארץ ישראל זה לא דבר כל כך פשוט. צריך לייבש ביצות, סיפרתי לכם השנה. האחוזים, אם אני זוכר טוב, היו מתוך 10 אנשים שנכנסים לבריכות שצריך לייבש, 6 לא חוזרים. יש שם את היתוש הזה, מלאריה, שש בחוץ, שש, לא חוזרים. אנשים נכנסו ועושים את הנפש. וזה דבר מופלא מאוד. אני רוצה להכניס פה, אבל דבר מעניין מאוד גם. אתם יודעים שמי שמסר את הנפש בכל הדורות זה אנשים, יראי שמיים, צדיקים עליונים, אפר אנחנו תחת כפות רגליהם. זה לא קל למסור את הנפש, הם באים להרוג אותך, אומרים לך, עוד שאתה חבר, או שתמסור את הנפש. אנחנו יודעים כל אחד מול עצמו, בהתמודדויות המוסריות שלו, זה לא פשוט לעמוד שם. ועם ישראל לדורותיו עמד, תמיד היו את החלשים יותר שלא עמדו, והתייבנו והתבוללו, אבל הגרעין הקשה של עם ישראל עמד ולא נכנע. זה לא דבר קטן. לא דבר קטן. אבל בדור שלנו, אנשים מסרו את הנפש, אמרנו, בקום עשה. זה מסירות נפש מסוג אחר לגמרי. אבל האנשים שעשו את זה, רובם, לא עשו את זה כי זה כתוב ברמב"ם. הם לא עשו את זה כי זה מצווה. הם קראו שזה מצווה. כתוב ברמב"ם, יש עוד כמה מצוות שהם לא בדיוק שמרו עליהם. הרבה מי שגים פה את הארץ ומי שמסר את הנפש. לא כולם, אבל הרבה מהם מאוד, זה אנשים שלא שומרים תורה ומצוות בכלל. בכלל לא. זה כופרים. ואנשים שהם אנטי. ופה במסירות, הם פתאום מוסרים את הנפש. בחירוף נפש שאי אפשר לתאר. ואתם יודעים, זה לא רק היה פעם, זה עד היום. זה אנשים שביום יום, ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה דברו. זה אנשים שביום יום, כל אחד נמצא בחור שלו. יכול להיות שמבחינה אידיאולוגית, הם נגד המדינה. אתם יודעים, כל מלחמה, במלחמות האחרונות שהיו, יש תמיד יותר מ-100 אחוזים של מילואים. איך יש יותר מ-100? כמה לתחייה? מאיפה הם באו? אלא יש כמה אנשים שאין להם כוח למילואים, אין להם כוח למדינה, ואין להם כוח לארץ. ירדו מפה, מחקו אותם מהרשימות, אבל בשעת משבר שנקראים לדגל, פתאום הם מגיעים מכל מיני חורים בעולם. מישהו סיפר לי שהוא שילם $2,000 על כרטיס לבוא להיות במלחמה באסה. למה? התיישת מהמדינה. עזבת אותה. אידיאולוגית עזבת אותה. מה אתה חוזר? משלם כסף? כדי להיכנס לשדה הקרב, אתה יכול למות. והוא לא עושה את זה כי זה כתוב ברמב"ם. הוא לא עושה את זה בגלל זה. מה עובר עליך? ביום יום אתה שמאלני קיצוני, או ימני פנאט נגד המדינה, כל מיני דברים. ביום יום אתה ממש נגד כל הלוחמה וכל הלוחמנות. וכל הדת וכל ארץ ישראל כדבר שצריך להרוג עליו ומספיק וצריך להסכם שיש לך הרבה תירוצים מכאן עד שנה הבאה, והתקשורת מחזק את הקו הזה ובמערכת החינוך מחזקים את הקו הזה, ומאיפה אתה לא שומע כל הזמן את הכיוונים האלה? אנחנו לא צריכים להתפלות כל כך הרבה שקצין בכיר מדבר כמו שהוא מדבר. זה לא הגיע לו מהבטן, זה הוא צמח איפשהו, הוא צמח בתרבות מסוימת, זה מה שהיא מצמיחה. אבל כשיש שעת דגל, כולם לוקחים את כל התיאוריות שלהם, את כל הצורות חשיבה שלהם, את כל האידיאולוגיות שלהם, סוגרים בתוך שקית, קדימה להסתער. אנחנו נכנסים, זה אי אפשר להאמין שאנשים אינטליגנטים מדברים בצורה כזאת. אם אתה נכנס לעזה עם כל המנהרות וכל המטענים, אתה לא תחזור אולי. למה אתה רוצה לעשות את זה? אתה כל יום, אני מדבר איתך כבר שנים, אתה מדבר הפוך. למה אתה רוצה להיכנס פנימה? כי זה כתוב ברמב"ם? לא. אנחנו רואים פה תופעה, אי אפשר להבין אותה. זה תופעה, קשה להבין אותה, של מסירות נפש. על מה? לא בטוח שהם יודעים להסביר גם על מה. לא יודעים להסביר על מה. אז זה ברור, חד משמעית, סכין בין השיניים, אנחנו נכנסים לעזה. וכשלא נכנסים, אז כל המילואים ניקים וכל הבריאות הטבעית של עם ישראל, יותר מ-100%, מבואסים, אוף. רצינו כבר להיכנס, להראות להם. אין שם אמירות יותר מדי עמוקות, אין שם מצירות הרב צבי יהודה בהסברים שלהם, לא תמצאו את זה שם. הרגש הטבעי מאוד נמצא שם. מאוד נמצא שם. אנחנו רואים את זה לא רק במלחמה, אנחנו רואים את זה גם ביום הזיכרון. אתם יודעים, יום הזיכרון זה טקס בכל המקומות בארצות הברית, לא הייתי שם. הזכרת כל זה, עוד פעם סליחה שאני מזכיר אותם פה. אבל אני לא, זה טקס, זה כזה, איך אומרים, בוא נהיה שותפים, זה נחמד להיות שותפים הנופלים, אנחנו פה בזכותם. פעם יצא לי להיות בכביש מספר 1 בצפירה. אתה מסתכל מהאופק עד האופק, אתה רואה טור של כולם חונים בצד נעמדים. אתם יודעים, בכל תרבות יש את הזרקנים שנוסעים יותר, שמים פחות, בכל דבר, נכון? בכל איזה טקס יש את אלה שיושבים ואת אלה שעומדים, נכון? זה לא... טוב, לא נדבר על הישיבה. אז נכון, הרבה פעמים שכולם עושים משהו, תמיד יש את אלה שאין להם כוח ולא בא להם, ובדיוק לא בוער להם הזמן. ולא... פה, כלום, זה מצד לצד, מאוזן לאוזן. אתה יודע את המדינה, אתה חצית, אתם כולם נעמדים, מתוחים. למה? על מה? מה קרה פה? מה... אי אפשר להסביר את זה, יש פה איזה משהו, איזה דיבוק השתלט פה על החברה בישראל, ב-200 שנה האחרונות. מה, למה, למה? ייגמר יום הזיכרון, תיגמר הלחימה בעזה, הם יחזרו לדבר כמו שהם דיברו קודם. הם נגד המלחמה בעזה, והם נגד זה, והכל בגלל הרב הראשי של הצבא, אני עושה שטיפת מוח, יהיה למה להגיד מכאן, עד אני לא יודע איפה. מה? פתאום יש כמה שעות שהשכל מקובן, לא עובד, זה המצב. מה, מה, מה קורה פה? מה זה? במיוחד זה מוזר שאין פה איזה אידיאולוגיה יותר מדי ברורה, אידיאולוגיה יותר מדי גדולה. אני לא רוצה להשוות את זה עכשיו לכל האנשים אצל אומות העולם, אולי אם יישאר זמן בסוף נשווה, אבל פה לשכנים שלנו זה מאוד מאוד בולט ההבדל. אתם יודעים, גם הם מוכנים לסור את הנפש. על מה? על כל מה שיש לך בעולם הזה, אסור לך, אז אם תמסור את הנפש, אז תקבל את זה פי 70, או פי מחלוקת הפוסקים, לא יודע כמה.
72.
פי 72, לא משנה. אז על זה אתה מוכן למות. זה מוות אינטרסנטי. אתה מרוויח. אם תמות, תקבל. לא יודע מי אמר לך שתקבל, אבל תקבל. ככה זה הולך. באמת זה לא הולך על כולם, זה רק על אנשים מאוד מסוימים, שאנחנו יודעים לנפות את זה, איזה סוג של אנשים, קשי זה וזה. זה ככה זה עובד אצלנו, לא מסורים את הנפש. על מה? אינטרס אישי. פה זה אנשים בלי שום אינטרס. אתה משוגעת בארצות הברית, יש לך כסף, יש לך מעמד, יש לך בית, יש לך אוטו, יש לך הכל. ואתה בא, שם $2,000, ויש סיכוי שאתה תהיה נכה לכל החיים אחר כך. במקרה הטוב, יש גם סיכוי שלא תחזור. מה אתה עושה לחיים שלך? אין לך ספר? מה קורה פה? וזה לא אחד ולא שניים, תופעה רחבה. מה קורה פה לעם ישראל? זה פלא. כדי להבין את זה, אנחנו נצטרך לראות פה, עוד פעם, נראה את הירושלמי כדי לחזק את השאלה, ואחר כך נצטרך לראות פה את הגמרא בסנהדרין, שאולי תיתן פה כיוון. כן.
אבל יש עוד מדינות שגם
באמריקה
יוצאים מודלים, יוצאים מהמה, לא מהמה, אחוז, אבל עדיין אנשים מוסרים את הנפש
שלהם. נכון, נכון. מסכים, מוסרים את הנפש, אבל זה אמרנו, אם יישאר זמן בסוף, נדבר על זה, יש פה שוני מהותי, אבל הוא דק. שוני מהותי, אבל הוא דק. כי השאלה, עוד פעם, על מה אתה נלחם? וכמה אנשים גם נלחמים? אתה יודע, פעם מישהו אמר לי, מי נמצא בצבא האמריקאי? כל מי שהצבא הישראלי, הקבן מעיף אותו, על שריטה עמוקה ועודף מוטיבציה, זה התנאי קבלה בארצות הברית. בלי זה אתה ראית פעם חייל אמריקאי? תשאלו את הרב רפי, יש לו כמה סיפורים על זה. זה אנשים, זה מכונות, זה לא בני אדם. אתה רואה עם חיילים ישראלים כאלה קטנים, חמודים.
אבל בסופו של דבר, כשהם יוצאים למלחמה, שהם יודעים,
אני
לא יודע,
שגם שם המטרו,
מראה
הם
יוצאים.
אפשר להגיד שהם פעם בלם בעצם. הם לא. הם כן מוסרים את הנפש על העם האמריקאי. אבל עוד פעם, ההבדל הוא דק, אני בינתיים בוא נחכה עם זה לסוף, בסדר? זה שאלה במקום, אני מסכים איתך. בוא נראה. אומר פה ירושלמי, זה קשור בפרשת שבוע. בפרשת שבוע קראנו לא תיקום ולא תיתור את בני עמך. מה זה לנקום ולנתור? יודעים מה זה לנקום ולנתור? אם מישהו מבקש מפלוני, תביא לי מאדר, ככה הגמרא מספרת. והוא אומר לי, לא רוצה להביא לך, אתה רואה את המאדר הזה? לא נותן לך. זה הכיף שלי, לא נותן לך. למחרת, נשבר לו מאדר, הוא בא לבקש ממני, כי קניתי. הוא בא לבקש ממני. אז מה אני הייתי עושה? בתור מחנך? אחרי אתמול? לחפש לחברים אחרים שיתנו לך. מה, אני אחנך אותך? מה, כבר צחקת עליי? אומרת התורה, אל תנקום. אל תגיד לו, אני לא נותן לך בגלל אתמול. זה נקימה. נתירה, אל תהיה חכמולוג ותיתן לו, ותגיד לו, תשמע, אני לא כמוך. אני נותן לך, לא כמו שאתה אתמול, זה נקרא נתירה. אסור. אומר פה הירושלמי, מה המקרה? כתוב במקורות אחרים שזו אחת המצוות הקשות. למה? כי בן אדם שצחק עליך בפנים ולא, יש לו מהדר ביד, תן שתי, אני צריך פה להוציא כמה סביבה, תן לי מהדר, לא רוצה. יום אחרי זה או דקה אחרי זה נשבר לו, הוא בא לבקש ממך. הוא באמת חוצפן. באמת, מגיע לו לא מהדר, מגיע לו משהו אחר, נכון?
הוא מהדר
הראש. לא יודע, צריך להיות אלימים, אבל אפשר גם בעדינות, נכון? אבל אומרת לך התורה, תשמע, לא ככה. למה? למה? מה אתה מביא לו את הלכי השנייה? מה העניין בזה? אומר פה הירושלמי, עכשיו דרך אגב, זה דין עם השכן שלך יהודי. עם השכן שלך גוי, מהדר בראש לא צריך, אבל אתה לא צריך לתת לו. אתה לא צריך לתת לו. אין שום מצווה לתת לו. וזה תמוך. למה? כי למה אסור לך להתאכזר אליו? אתה צריך לחנך אותו.
נכון?
אם אתה רוצה לחנך אותו, אז למה אתה עושה את זה? עכשיו תראו. אומר הירושלמי, אתם רואים, זה חתוך כזה, מישהו שורה למעלה, אחר כך בין מתחת לקורבן העדה. כתיב לא תיקום ולא תיטור את בני עמך. אומר הירושלמי, האח אבידה, מה היה המקרה? תראו בצד, תראו את קורבן העדה. הוא מסביר ככה. האח אבידה, איך ידעמי? שאם בא כתוב להזהיר שלא ירגיל במידות רעות, אל תהיה אכזרי. אולי זה מה שהתורה באה ואומרת, אל תתרגל להיות אכזרי. זה לא טוב. אז אם זה ככה, אף במי שאינו מבני עמך, מי זה אינו מבני עמך? גוי. ראוי לאסור הנקימה והנטירה. זאת אומרת, אם כל הקטע של ההלכה הזאת, אל תתרגל לאכזריות, זה לא טוב, לא בריא. אז גם גוי. גם גוי. אל תתנהג אליו אכזריות, לא יתנהג אכזריות, זה לבן אדם. לגוי זה טוב להיות אכזרי, מה פתאום? אז מה מדובר פה? למה אסור לנקום ולנטור? אני ממשיך בגמרא. אומרת הגמרא, אבי מיקטה, קופד, ומחת סכינה לידויי, תחזור ותמחה לידי, זאת אומרת, בואו נקרא פה בהסבר בצד, אבי היה, אתם רואים בקורבן העדה, היה חותך בשר וירד הסכין לתוך ידו. היה לו שם איזה גרזה, לא יודע מה, נתן מכה על היד של עצמו. וכי תעלה על הדעת שינקום מידו ויחתוך ידו השנייה על שחתכה הראשונה? יש פה משל. ירושלמי אומר, זה משל. מה המשל? בן אדם חתך לעצמו עם יד ימין את יד שמאל. אתם ראיתם מישהו שמחזיר? למה לא? מה, יד שמאל פריירית? חתכו אותה. למה היא לא מחזירה? נכון, זה שאלה ככה לא... נכון? טוב, מה נמשל? במשל זה ברור. מי שמרביץ לעצמו, כי הוא שם לעצמו רגל, הוא צריך פה עיון. נכון? הוא צריך עיון. ואדם הוא, למה? כי בן אדם הוא נולד עם תודעה, אני זה משהו אחד. נכון? אם עשיתי שטות ובגלל זה נפלתי וקיבלתי מכה ביד, אני לא מכניס ביתה לרגל, אני אראה לך מה זה עכשיו, זה איך נפלתי, נכון? אין דבר כזה. לפעמים כן, נכון, באדם לפעמים הולך ונתקע עם הרגל והשפיץ של הכיסא, של השולחן, הוא מעיף את הכיסא לפעמים. מה הכיסא עשה לך? טוב, הכיסא זה לא חלק ממך, אז בסדר, גם אנשים גדולים זה קורה להם. אז בסדר. כל בן אדם יודע, אורגניזם, נכון? מה זה אורגניזם? זה משהו אחד. יש לו תודעה, יד ימין ויד שמאל זה, יד ימין, חלק ממנה זה יד שמאל. הוא לא הרביץ לעצמו. לפעמים זה מנגנון עוד הרבה יותר מתוחקה. אתה בא ליפול, נכון? אז מה פתאום שהיד תשים כדי לעצור את עצמך? מה יד פיירית? שראש, קבל מכה, מה קרה? כל בן אדם, נורמלי, מבין, שווה לך לשמור על החיים בשביל היד. שתרד לך היד. אבל תשאר חי. זה בלי פילוסופיה, זה בלי חינוך, זה בלי כלום. זה אינסטינקטים מוטמעים בתוך הבן אדם. כל בן אדם שהוא מורכב ממשהו אחד, לא צריך להסביר לו את זה. אם אין לו את זה, הוא בבעיה. נכון, ילדים קטנים לפעמים נופלים, לא יודעים שצריך לשים יד, זה נגמר לא טוב, נכון? ילדים קטנים, קטנים, ככה זה עובד. הוא לא יודע שצריך לשים יד, והוא נכנס עם הראש ברצפה, וצריך רק כך לחלץ אותו. אז, בן אדם נורמלי, ככה זה עובד. אומר הירושלמי, עכשיו תראו, זה חידוש עצום. אומר הירושלמי, זהו, עניתי לך. למה אסור לנקום ולנטור ביהודי? אומר הירושלמי, בוא נמשיך לקרוא את זה פה בקורבן העדה. כן הדבר הזה, כיוון ש... תראו מה כתוב פה. כיוון שכל ישראל גוף אחד, שמעתם על זה פעם? דינו שלא ינקם מחברו, שהוא כנוקם מגופו. זאת אומרת, התורה באה לחדש חידוש. אני, בחיים שלי, ברגשות שלי, בהבנות שלי, ממש לא רואה את זה. מישהו מצבן אותי, אני רוצה להחזיר לו. ואני צודק. אם זה גוי, אני יכול להחזיר לו. אין בעיה. אל תצפו היה. אבל על יהודי, אומרת פה התורה, לא תיקום ולא תיטור. למה? היא מחנכת אותך לזה, אתה חל, אתה היד של הגוף. אתה תא בגוף. וכמו שבגוף של בן אדם, זה מובנה שאתה מודע לזה, שעד ימין לא מרביצה לעצמו. באומה, אתה לא מודע לזה. אבל תדע לך, המצווה הזאת מחנכת אותך, תראה לי זאת מצוות. אתה חלק מאומה, אתה לא חי פה לבד. לבד אם נעשה לך רעיון, אתה לא מרגיש את זה, לא מבין את זה, לא רואה את זה, לא חווה את זה, אולי קצת פה, קצת נראה, מה? קצת. אומרת פה התורה, אנחנו רוצים לעורר בך את התודעה, תדע לך, אתה חלק מדבר שלם. אתה רק חלק. ממילא, אל תרביץ ליד שמאל. אל תרביץ ליד שמאל. למה? כי זה כאילו אתה מרביץ לעצמך. זה חידוש עצום. זה בעצם יוצא, יש פה מצווה שהתורה מנסה להרגיל אותך להיכנס לראש, אתה חלק, אתה עבר של אומה. אתה עבר של אומה. לבד אתה לא יודע את זה. ממשיכה הגמרא ואומרת, ואהבת לך כמוך רבי עקיבא, אומר זהו כלל גדול בתורה. תראו בקורבן העדה בצד, שבשמירת מצווה זו, איזה מצווה? אם תאהב את החבר שלך. למה? למה שתאהב אותו? כי אתה חלק מאותו גוף. ממילא ינצל מהרבה עבירות. ככה מסביר קורבן העדה. אתם מבינים? אני קופץ למטה לנציב. אתם מכירים את העמק דבר? על התורה? אז אומר הנציב פה בפרשת שבוע שלנו, וזה לשון הירושלמי נדרים, אנחנו לא נקרא את זה עוד פעם, אני אדלג. פירוש, אתם רואים שורה חמישית בערך. שהנקימה בחברו דומה לאדם שמחתך בשר, ולא נזהר היד שאוחז בסכין, והקה בסכינו היד השנית. אם תעלה על הדעת לחזור ולהקות את היד החותך ולנקום בה, וכך ואהבת לרחק כמוך, אחר לא תיקום. שאף על גב שחיי עצמו וטובתו קודם לשל חברו, מכל מקום, הרי הוא כמו האדם בעצמו. החבר שלך זה כאילו הרגל שלך. זה אתה. זה לא רק הסבר אמוני, תחיה ככה. תראה את זה ככה. שאף על גב שאין ראוי לאיזה איבר להקות איבר שני, מכל מקום, אם כבר ריקה, אין לנקום מהאיבר מכה. כך אין לנקום מחברו אחר שכבר הזיק אותך. והרי הוא כמוך שכל ישראל נפש אחת. ראית הכתוב פה? טוב. רואים פה גם בקורבן העדה וגם בנציב וולוז'י. שניהם מסבירים פה הסבר עמוק מאוד. התורה מחנכת אותנו להכרה, אתה חלק מכלל. ואת ההכרה הזאת, ביום יום, אתה לא קולט. אתה לא קולט. ובשביל זה התורה מצווה אותך, תכניס לתודעה שלך, אתה חלק מכלל, אל תנקום, אל תנטור, תואב. כך, לאט לאט, ייכנס לך, לא רואה לאט לאט, זה ייקח זמן. מי קולט את זה בצורה מלאה? טוב, גדולי הדורות. אנשים שמוסרים את הנפש, כל מה שיש להם בחיים זה בשביל כנסת ישראל. יש אנשים כאלה גדולים. גדולי הדורות, התלמידי החיים הזקנים, הגדולים, הם נמצאים שם. אבל הציבוריות הרחבה, אנחנו, איפה אנחנו ואיפה זה? מישהו מעצבן אותך? באמת, אם לא היה כתוב בתורה לא תיקום ולא תיטור, בא לך למקום. ואתה גם צודק בחוויה. מחדש אתך התורה, תמחק את האינסטינקטים הראשוניים שלך. הם לא מדויקים. כמו שילד, סיפרתי לכם קודם, האינסטינקטים שלו הוא נופל, אז הוא שומר על הידיים שלא יקבלו מכה, אז הוא נכנס עם הראש לתוך הרצפה. אז אותו דבר אתה, חבר שלך מעצבן אותך באינסטינקט, אתה רוצה להחזיר לו, אבל זה חבר שלך ואתה זה משהו, תכניס לתודעה. לא נכנס לתודעה, לאט לאט יותר ויותר. ממילא, אם זה ככה, אז הרבה יותר מוזר. אנחנו רואים שיש פה פסוקים בתורה שבאים להסביר לנו, אנחנו לא קולטים שאני זה רק פרט של גוף הרבה יותר גדול. לא קולטים את זה. אבל במלחמות ישראל, בדורות שלנו, אנחנו רואים שרבבות עמך בית ישראל, כמו שראינו קודם, גם הלוחמים, גם מאמשי הביצות, גם אלה שעומדים ביום הזיכרון וגם אלה שבאים למילואים, הם קולטים. אם אתה בא להילחם, אם אתה ביום העצמאות נעצר, לא משנה איפה אתה, לא משנה מי אתה, לא משנה מה אתה חושב, אתה בעצם נמצא כמו גדולי הדורות, במקום כזה שאתה אומר, אני רק פרט קטן במשהו שהוא הרבה יותר חשוב, שקוראים לו האומה. מי אמר שזה נכון? איך אתה יודע? לא יודע, אני חי שם. זה ברור ופשוט לבן אדם, עם כיפה, בלי כיפה, כיפה בצבע כזה, בגודל כזה, זה ברור לכולם. ככה זה עובד. וזה באחוזים גדולים ואנשים, וכל הסוגים של האנשים, אתם רואים, התורה אומרת, שמה, ביום יום אנחנו לא כאלה. אבל כשיש מלחמה, אז פתאום מתגלה פה מי אנחנו באמת. אתם יודעים, בן אדם שמוסר את הנפש, אני ארחיב על זה מילה, אם יהיה זמן אולי בסוף מרחיב על זה גם. בן אדם שמוסר את הנפש, זה חידוש עצוב. למה? אתם יודעים, תרבויות וצורות חשיבה ולאומים זה דבר מאוד נחמד. אבל מה העניין של זה? אם אתה חי בצורה אמריקאית, וממילא החיים שלך יותר ורודים, יותר נחמד לך, יותר מפנק לך, יותר כיף לך, אז זה שווה. אבל אם אתה הולך לגור בסין, יכול להיות שיש שם מלא כסף, אבל זה משטר מזעזע, ויש שם עוד כל מיני, נכון? אין הרבה אנשים שעוברים לגור בסין, כי יש שם הרבה כסף. יש הרבה הייטק. למה? כי יש שם גם דברים לא כל כך נעימים, נכון? למה שתמסור את הנפש? למסור את הנפש זה נגד התרבות בטח המערבית, זה נגד ההיגיון. בשביל מה יש תרבות? כדי שיהיה לי כיף. לא בשביל שאני אמות. נכון? אם אומרים לך בוא תמות, אני אומר תודה רבה, לא צריך את התרבות הזאת, בשוויץ יותר רגוע. לא צריך את זה. אנחנו רואים פה ביום הזיכרון, אנחנו נזכרים לא באלה שנפלו באופן אישי, וזה נורא, באמת נורא עצוב, וזה גם חלק מהתמונה. זה נורא עצוב, ולמרות הכל הם רצו להיכנס לשם. משהו דחף אותם להיכנס לשם. מה זה המשהו הזה? מה זה הרוח הזאת שדוחפת אותם? הייתה להם איזה רוח שאמרה, לפני שאני אני, ואני משתמש בעם שלי כדי שיהיה לי כיף, אני דבר ראשון חלק מהעם, והעם יותר חשוב ממני, מוכן למות עליו. זה דבר שאי אפשר להבין אותו. אני מוכן למות על רעיון, גם אם אני לא אהיה, העיקר שהרעיון יהיה. גם אם אני לא אשרוד, עם ישראל אשרוד. וזה יותר חשוב לי. וזה דבר שהוא אנטי מערבי, אנטי לכל מה שאנחנו חושבים. וכולם בתוך זה. אתם יודעים, מנסים לחנך לאינדיבידואליזם, ולהקשיב לעצמך, והכי חשוב שתבטא את הכוחות שלך, ואת הזה שלך, במשרד החינוך, ובטלוויזיה, ובתקשורת, כל הזמן שדרים על זה, ותוכנים על זה, אבל ביום פקודה, עם ישראל הוא על תדר אחר. פתאום, מה שבלא תיקום ולא תיתור, אף אחד לא זוכר את זה, חוץ מגדולי הדור. כשעם ישראל צריך להילחם, פתאום זה מתגלה כמושכל ראשון, ברור ופשוט לכולם. לא צריך ללמוד על זה, לא צריך כיפה בשביל זה. ככה עם ישראל נראה. וביום הזיכרון זה ברור לכולם, זה זה. זה יהיה, אנחנו פתאום מכירים מי אנחנו באמת, מה קורה פה. להבין את זה יותר טוב, אני רוצה לראות פה גמרא בסנהדרין. אנחנו קצרים בזמן, אז אני רוצה לראות מה נספיק. הגמרא בסנהדרין זה לא כל מה שמצולם פה, זה שלוש שורות אחרונות. נעשה קיצור ענייני. הגמרא אומרת פה, ואמר רבי אבא, למה כתוב פה, ותראו בשיחות רב ציודה, ואמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה בזה. מכירים את הגמרא הזאת? מכירים? גמרא מפורסמת יחסית. אין לך קץ מגולה בזה, שנאמר, ואתם הרי ישראל ענפיכם, תיתנו ופירכם תישאו לעם ישראל. רבי אבא בא לחדש חידוש גדול, אחרת אולי היה אומר סתם. מה הוא בא לחדש? אין לך קץ מגולה מזה. רשי אומר, אתם רואים למעלה בלחסון קצת, מגולה מזה. מה זה מגולה מזה? כשתיתן ארץ ישראל פירייה בעין יפה, מה זה עין יפה? מתחיל לגדול פה פירות. נכון, מספרים פה תמיד ב, לא יודע, בנעקיבא, כל מיני מקומות שהיו פה כל מיני כאלה שהסתובבו פה בארץ ישראל, הכל היה חרב. ופתאום הקץ המגולה מתחיל, ומתחיל להיות פה תפוזים במרכז הארץ וחיטה במקומות אחרים. ארץ ישראל נותנת פירותיה בעין יפה. אז, מה יקרה? מה זה מראה? שהגיעו לפה חקלאים. לא. אומר רבי אבא, אם ארץ ישראל נותנת פירות בעין יפה, אומר רשי, אז יקרב הקץ. מה הסימן לזה שהגאולה הגיעה? תפוזים. מוזר מאוד. אתם יודעים, הגאולה הגיעה, אני מדמיין לעצמי, כשהגאולה מגיעה, אני לא צריך לא תפוזים ולא שזיפים. אני פשוט תראה שהגאולה הגיעה. נכון? אם הגאולה תגיע, אז כל הארץ, מעל הארץ, דע את השם. וכולם יבינו מה האמת, וכולם מקטנה והגדולה ידעו שמעל הארץ דע את השם, ואורבו את הקדוש ברוך הוא, ועלו לבית המקדש. זה הכל יהיה פשוט וברור. רואים שרבי אבא בא לתת סימן. משמע פה בגמרא, שרבי אבא מבין, הקץ יגיע, אף אחד לא ישים לב. אף אחד לא יראה שהקץ יגיע. אם אני לא אתן לך סימן, שזה אולי הסימן היחיד לזה שהקץ יגיע, אתה לא תדע שהקץ יגיע. ככה זה יראה. ולכן הוא אומר, אין לך קץ מגולה. מה הכוונה קץ מגולה? איך הבנתם את זה עד היום? מה זה מגולה? גלוי! מה הכוונה גלוי?
אפשר לראות אותו.
אפשר לראות אותו? משמע ברבי אבא, שאי אפשר לראות אותו. אי אפשר, אם לא יהיה תפוזים, לא תדע שיגיע. איך תדע שיגיע הקץ? לא תראה, תחפש. איפה הגאולה? אתם יודעים, אנחנו מסתכלים על ארץ ישראל היום, לא בדיוק נראה גאולה. לפחות לפי החלום של החזון של איך אמורה לראות גאולה, זה לא בדיוק נראה ככה. אומר רבי אבא, נכון? ככה בפסוקים שנאמר, ואתם הרי ישראל, תישאו לעמי ישראל, כי קרבו לבוא. כשעם ישראל יתחיל להיגאל, איפה זה יבוא לידי ביטוי? בפירות של התפוזים. למה נפלתי את התפוזים? לא משנה, הפירות. מה הקשר? למה זה עובר? רואים שרבי אבא מבין פה דבר מופלא. הקדוש ברוך הוא בדור שלנו, כשהוא ירצה לגאול את ישראל, זה לא יופיע כמו שאנחנו חולמים. שפתאום יהיה פה איזה פיצוץ, ובית המקדש ירד מהשמיים, וכאילו יגידו אמן, והכל יהיה ברור. זה בדיוק הפוך. זה יופיע דרך מערכות גלויות. זה נקרא קץ מגולה. יש פה קץ, אבל הוא מופיע בלבוש שאתה לא רואה בכלל שיש פה קץ. אתה לא רואה קץ. אז איך תדע שהגיע קץ? תפוזים. זהו. מה זה קשור? שמעתי פעם, הסבר. כמו שאישה, כשהיא הרה, והיא צריכה ללכת, אז בצורה טבעית, הגוף שלה מתכונן לזה, ויש לה איך להניק את הולד, יש לה חלב. נכון? ככה זה עובד בגוף. אם היא לא בהיריון, אין. ככה זה עובד. מה קשור? הילד לא מחובר למה שמייצר את החלב. לא מחובר לשם. ככה זה עובד אבל. זה אורגניזם. רואים, ארץ ישראל היא מחוברת אלינו בדרך איזה חוטים בלתי נראים, נשמתיים. אנחנו נגלים, איפה זה בא? איפה נפקא מינה? אל תחפשו אצלנו. זה קץ, זה ככה זה מתגלה. זה יש פה גאולה בצורה שצריך להתבונן בה. קדוש ברוך הוא הולך לגאול את עם ישראל, כלפי חוץ, מצב קשה. רבי שמעון בר יוחאי קורא לזה ביש מלבב. כלפי חוץ, ביש. על הפנה. וזה גאולה. אז איך נדע שזה גאולה? מחדש רבי אבא חידוש עצום. מזל שיש עצים בארץ ישראל. יש פירות, יש פירות בעין יפה, סימן לגאולה. גמרא מפורשת. הרב צבי יהודה, בשיחות, טוב, אין זמן עכשיו להרחיב בזה, מה רואים פה ברבי אבא? רואים פה ברבי אבא שהקדוש ברוך הוא, כשהוא הולך לגאול את עם ישראל, אתם מבינים, רבי אבא לא אומר, טוב, יהיה משחק פורים. זה יהיה כאילו גאולה, אבל בעצם זה לא גאולה. איפה הגאולה פה? אם כלפי חוץ אין כלום, אתה לוקח משקפת ומסתכל, ולוקח כל מיני אמצעים טרמיים ומסתכל פנימה, אתה לא רואה גאולה, לא רואה כלום. אומר לך רבי אבא, אתה לא רואה טוב, זה גאולה. איך אתה יודע? יש פירות. איפה גאולה? איפה? איפה אתה רואה גאולה? איפה עם ישראל גאול? רואים פה ברבי אבא שבדורות שלנו, הקדוש ברוך הוא גואל את עם ישראל בצורה מאוד מאוד מיוחדת, שצריך לפתח פה הקשבה עמוקה, לראות איך זה מתגלה, איפה? זה מתגלה, הזכרתי את רבי שמעון, אז נזכיר אותו עוד פעם, טוב מלגב וביש מלבב. הפנים שלא רואים אותו בשום מכשיר אופטי, הוא משהו אי אפשר לתאר. החוץ, ביש, על הפנים. משל, למה הדבר דומה? אני מאמין ששמעתם את זה פעם. זה כמו תינוק שנולד. אתם יודעים שהרב קוק כשהוא נולד, היה תינוק. נשמה כזאת עליונה, כזאת גדולה, כזאת מתוגנת, אני מאמין שגם אצלו, הוא קם בלילה ובכה קצת לפעמים, וגם היה לו טיטול, והוא קצת הקשה על ההורים שלו. אבל זה הרב קוק. נכון? ככה תינוק יורד לעולם. איך הוא יורד? יש פה משהו אדיר, תן לו את ה-120 שנה שלו, אתה לא תאמין איזה חידושים הוא יזעזע את העולם איתם. אבל איך זה מתגלה בהתחלה? זה מתגלה בתוך גוף, תינוק. נו, מה הוא יודע לעשות? לצעוק, הפרשות, ואתה לא ישן בלילה. בגלל זה, מדי פעם זה חיוך. לא בטוח שזה חיוך, זה אינסטינקט עם התחלה, לא משנה. זהו, ככה הוא מתחיל. אומר פה רבי אבא, הגאולה של הקץ המגולה, יש פה לידה של מדרגת חיים חדשה. לידה. זה יתגלה כלפי חוץ קטסטרופה. אתה לא מתם מסתכל, ביש מלבר, אין שום סימן שאני יכול לשים את האצבע. אתה רואה גאולה? אין. מה הסימן היחיד? ארץ ישראל. אבל זה רק כלפי חוץ. בפנים מה קורה? בפנים מה שקורה, אנחנו רואים את זה בעיניים שלנו ביום, במסירות נפש. כשעם ישראל לדורותיו בדורות האחרונים מוסר את הנפש, ובמיוחד בדורות האחרונים כמו שהרחבנו קודם, אנחנו פתאום רואים שהלב שלנו משהו ענק נולד פה. לא איזה סיסמה לבחירות, אלא באמת הקדוש ברוך הוא שתל בתוך הלב שלנו דבר חדש שלא היה. אנחנו קולטים שעם ישראל יש לו איזה עומר בעולם. מי אמר לך את זה? מי סיפר לך את זה? אף אחד לא לימד אותי את זה. אלוקים הטביע לי את זה בתור החיים. זה משהו שביום יום צריך את לא תיקום ולא תיתור. כי ביום יום אתה לא רואה את זה, כל אחד חושב על עצמו. אבל ביום פקודה, ביום הזיכרון, אנחנו צריכים להיזכר מה דחף את האנשים האלה. מה שדחף את האנשים האלה זה כוחות אלוקיים, שאי אפשר להסביר אותם בכלים רציונליים, בכלים אנושיים, בעזרת השם בבית מדרש, בלימוד אמונה, אפשר מאוד להסביר ולנתח ולראות מאיפה העוצמות האדירות האלה נכנסות לתוך הלב ודוחפות את כל הרבדים שקיימים בעם ישראל, ימנים, שמאלנים, דתיים, שונאי דת, אוהבי דת, חרדים, כולם, מקצה לקצה, כולם מתחפים וזה ברור להם שזה כך. איך קורה דבר כזה? וכל התקשורת וכל המערכות החיצוניות, כולם מנסים לעצור את זה, אבל זה לא עוזר להם. זה יותר חזק מהכל. כמו שאי אפשר להגיד לילד, תקשיב חבוב, אל תתבגר. אי אפשר לעצור את ההתבגרות שלו. אי אפשר לגרום לזה שהשיניים לא יצאו. אי אפשר, זה יותר חזק מהכל. כשהקדוש ברוך הוא גואל אותנו בדור הזה, כשהקדוש ברוך הוא נותן לנו עצמאות, כלפי חוץ זה לא כל כך נראה, אבל הכל מתחולל מאחורי. יש פה לידה שיקח זמן והכל יתגלה. אבל כשאתה מסתכל על המדינה כלפי חוץ ככה כמו שהיא, אתה לא תגיד לתוקף קדושתו של יום עצמאות, אתה לא תגיד. גם על תינוק קטן, אתה לא תגיד שזה הגרם, אתה לא תגיד שזה הרב קוק. הוא לא נראה כזה כלפי חוץ. אבל במבט של אמונה, וביום הזיכרון, הקדוש ברוך עשה לנו חסד. לפני שאנחנו הולכים לשמוח במדינה, בוא נראה במה אנחנו שמחים. תראו מה מסתתר בלבבות של האנשים של המדינה שלנו. זה יום הזיכרון. אנחנו צריכים להיזכר לאיזה מדרגת חיים, אתם יודעים, זה לא הסברים, זה לא רעיון, זה משהו שדוחף, חי, בועט אותנו ביום פקודה, זה יותר חזק מהכל, יותר חזק מהכפירה שלך, יותר חזק מהשמאלנות שלך, יותר חזק, לא משנה מה אתה חושב, זה יותר חזק מהכל. ופה הקדוש ברוך הוא גואל את ישראל. זה קץ מגולה. כשמסתכלים על זה ככה, אז אפשר להבין שהמדינה זה כמו התינוק. היא נולדה, אנחנו שמחים לא בגלוי. בתינוק אתה שמח לפעמים גם בגלוי, יש דברים נחמדים. עיקר השמחה זה מה שעתיד להיוולד. טוב, איך אומרים? זה 60 שניות על יום הזיכרון. וקצת על יום עצמאות. בעזרת השם, שננסה להבין פה משהו בימים הגדולים האלה.